חסדי השם עלינו, עברנו את ליל הסדר בשלום וגם חלק מהימים של חול המועד, ואנחנו מתקרבים לילה אחת לפני ליל אחרון של חג, שהוא שביעי של פסח. האמת, שביעי של פסח בתורה לא נזכר מה ולמה. כתוב רק ביום השביעים כקודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אבל רבותינו לימדו אותנו שכשיצאו ישראל ממצרים הלכו 3 ימים במדבר, ושלח פרעה איתם מרגלים מטעמו, אנשי צבא ושומרים ושוטרים שישמרו על ישראל שיחזרו. עברו 3 ימים ורואים שישראל ממשיכים ללכת, צעקו עליהם, לא חזרו. חזרו בחזרה את הדרך במשך יום אחד, ובינתיים ישראל המשיכו להתקדם. אחרי עוד 3 ימים, אז יום אחד זה נהיה ביחד 4. אחרי 3 ימים כבר השיגו אותם. מתי השיגו אותם? כמו אתמול בלילה, כמו שמובא בפרשת בשלח. וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס פרעו, והיה נס גדול. מה הניסים? האמת למעשה, רבותינו אמרו 50 ניסים היו על הים. לכן זה יום גדול מאוד, יום שביעי של פסח. והגמרא שמזכירה את חודש ניסן, מזכירה 3 ניסים מרכזיים שהיו בו בזמן יציאת מצרים. הנס הראשון של ליל הסדר זה שיצאו ישראל ומתו כל בכור בארץ מצרים. הנס השני זה קריעת ים סוף בליל שביעי של פסח. נס שלישי, כשנכנסו לארץ ישראל אחרי פטירת משה בשבעה באדר, הספידו אותו 30 ימים רצופים, לא זזו מהמקום. מול הר נבו, נשארו שם למרגלות הר נבו, היו מספידים את משה רבנו. עד יום 7 בניסן. יום 7 בניסן ניתן האות, והתחילו לצעוד לכיוון ארץ ישראל. ב10 בניסן, חצו את הירדן, ואז היה הנס הגדול, כמו שמובא בספר יהושע, הירדן יסוב לאחור. חיל הירדן היה בשיא הגאות שלו, זה 10 בניסן, זה זמן שיש כל הגשמים שירדו והפשרת שלגים, אז הירדן זורם במלוא עוזו. איך ששמו את רגליהם על הירדן, המים עמדו והמשיכו לזרום כלפי מעלה, וישראל כולם חצו את הירדן. 12 קילומטר באוויר עלה הירדן, הוא המשיך לזרום, רק לצד השני הוא לא עבר, הוא לא המשיך את המסלול שלו, אלא הוא עלה כלפי מעלה. וכל העולם כולו ראו את הנס הגדול הזה. ועל זה אומר, מה לך הים כי תנוס? זה בקריעת ים סוף. הירדן סוב לאחור, זה בזמן מה שהיה. ואז עברו, אז זה 3 ניסים שהיו לנו לאבותינו. אחר כך היה גם נס של המן הרשע, סיסרא, סנחריב, ועוד בגדעון, ועוד ועוד ניסים בלי סוף שהיו לנו תמיד בחודש ניסן. זה החודש הזה מלומד בניסים, לכן שמו ניסן. כן, אז אם כן, בתורה בפירוש לא מוזכר באיזה יום, בכמה ימים ביציאת מצרים היה המעשה הזה של קריעת ים סוף, אבל למדנו את זה מפסוקים, חכמים למדו את זה מפסוקים, זה קרה בשביעי של פסח. ברוך אתה עכשיו. זה היה בשביעי של פסח, כמו שאמרנו, לכן הלילה הזאת, ליל שביעי של פסח, לילה קדושה מאוד, ולכן גם נוהגים ללמוד בה בלילה הזאת. ויש תיקון בספר תיקון קריאה מועד של תיקון ליל שבועות. לפני כן יש קובץ של איזה 30-40 דף של לימוד ליל שביעי של פסח. שם יש פסוקים מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, שבעיקר עוסקים בענייני ביאת המשיח. מה הקשר? כיוון שיציאת מצרים היא סימן לגאולה העתידה. זה הטעם שהתורה ציוותה אותנו להזכיר יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, בשביל שבגלות הזאת לא נאבד את התקווה ולא נתייאש מהגאולה, ונדע שיש לנו גואל ויש לנו הקדוש ברוך הוא שהוא שומר וצופה ומביט בלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע אלא אתה, והוא עתיד לגאול אותנו כמו שעשה לאבותינו במצרים, עתיד לעשות איתנו פי 50, שנאמר כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, נפלאות, נון פלאות. פי 50, כך אומר רבי עקיבא במדרש, כך הביא רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. פי 50 ניסים ממה שהיה בזמן יציאת מצרים, עתיד להיות לנו בקרוב. זה רק אנחנו צריכים להכשיר את מעשינו בעזרת השם, ואז נזכה ונראה את כל זה, והכל יבוא על מתכונתו בשלום. עכשיו, לעצם העניין, אז שביעי של פסח יש בו מעלה גדולה מאוד. כדי שאנחנו יוצאים כעת מהחג הזה, שלא נתייאש חס ושלום, אומר הגאון חידה. וכל אחד יאמר, הנה הגיע פסח וציפינו לגאולה, ואולי בדל הסדר היה בא, ושנוהגים לפתוח את הדלת, להחדיר את האמונה, בביאת המשיח, שבאים להגיד תהלל וכוס השלישית, ובניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. הנה החג הולך ונגמר ועדיין משיח לא בא. שלא יישברו מזה ולא יתייאשו, לכן תקנו בחג הזה, יום האחרון של חג, ללמוד בענייני הגאולה, כדי להחדיר את האמונה שהוא בו יבוא. כמו שהפסוק אמר, שם הגמרא בסנהדרין, מה הכתיב? ויפח לקצה לא יחזה, ומתמהמה חכלו, כי בו יבוא, לא יאחר. אפילו מתמהמה, אפילו אנחנו רואים שהמשיח מתעכב, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא יבוא. כשהרמב״ם כתב 13 עיקרים של אמונה, אחת מהם, אני מאמין בביאת המשיח בכל יום שיבוא, ואף על פי שיתמהמה, מחכה לו. זה לשון הרמב״ם. אז אם כן יוצא שלכן בלילה הזאת טוב ללמוד בספר קראי המועד. יש נוהגים בתי כנסת, זה לא משנה. יש נוהגים לבוא תחילת הלילה. זאת אומרת, אחרי הסעודה שמסיימים בסביבות 10, 10:30, באים לבית הכנסת, יושבים לומדים, עד שנהיה חצות, חצות זה בסביבות 12:45, פותחים את ההיכל וקוראים את סדר שירת הים. אז השיר משה. ויש נוהגים ללכת לישון וקמים לפנות בוקר. ומגיעים לבית הכנסת, נאמר בשעה 3, יושבים לומדים, וחצי שעה קודם עלות השחר, פותחים את ההיכל, כי האמת, הנס של קריעת ים סוף וטביעת המצרים היה בעלות השחר. כמו שהפסוק אומר, ויהי באשמור את הבוקר, וישקף אדוני מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. ויסר את אופן מרכבותיו. מה זה אופן מרכבותיו? זוהר שואל. אופני מרכבותיו, אופן אחד. מה זה אופן? גלגל. אופניים זה שני גלגלים, דו גלגלי. האופן זה ארבע גלגלים, העגלה הולכת על ארבע גלגלים. אז רבותינו במדרש פרשו שמה עשה להם הקדוש ברוך הוא? לכל עגלה במרכבה, לאחד הוציא להם את כל הצד הימני, אז הם מקרטע. למה לפחות אם רק אחד, אז אפשר לנסוע פה ושם באיזה צורה שהיא. יכולים להתארגן, אבל כאן אי אפשר לזוז. ולשני את כל הגלגלים השמאליים. אז לכן אופן. אבל עדיין המילה אופן זה אחד. אז זו השיבה לשאלה הזאת. אופן, כמה יוצא אופן? א', פנון. פנון זה 80 ו-50, נכון? תהיתי. 80 ו-50 כמה יוצא אחד? 130. וא', 131. שמו של פלוני השטן 131. הוא ירד מלמעלה לעזור להם. למצרים. הלכה עם השטן, הייתה מלחמה. ומשה רבנו נלחם איתו. ויש לו למשה רבנו ביד את המטה שעליו חקוקים 72 שמות. והראה את המטה לים. בתהילה המדרש ככה אומר, הוא הראה לים, הים לא רצה לנוס. אבל לא מיד, אני פה ברא אותי השם, ואני עוד, אני גדול ממך. אני נבראתי ביום השני, אתה נבראת ביום השישי. אתה בנו של האדם הראשון, אז אתה ביום השישי נבראת. אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, ככה הוא אומר לי, אומר לתוציא את המטה ותקע על הים, מיד יקע, גרש את את השר של הים, אמר לו, רוח מנהון. חילה. גירש אותו מיד. וקרא את הים, הים נקרא ל-12 קרעים. איפה ראינו 12? לגוזר ים סוף לגזרים. לא אמר שגזר ים סוף לגזר, או גזר אותו. לא, לגזרים. כל שבט עבר במסלול של השבט ההוא. כי הם היו גם כן כל אחת מנטליות שונה מהשני. אופי אחר. קבוצות, קבוצות, כמו שאתה רואה היום, עדות שונות. כל העדה יש לה את האוכל שלה, ואת הסלנג שלה, ואת המשפחתיות שלה, והנטיות שלהם. ככה היו, אמנם היו ישראל מאוחדים, אבל בתוך הבית, בתוך המשפחה, בתוך הקבוצה, היו ביניהם כל אחד עם האופי שלו והסלנג שלו. גם התחתנו ביניהם השבטים, לא התחתנו שבט עם שבט אחר. אז הלכו כולם ל-12 שבילים, 12 שבילים בתוך הים. הקדוש ברוך הוא העיר להם את השמש, באמצע הלילה זה קרה, חצות לילה. העיר להם את השמש, השמש העירה, כמו צהריים. והיו הולכים. בהתחלה כתוב בתוך הים ביבשה, אחר כך כתוב ביבשה בתוך הים. אלא בתחילה קרה להם רק את הים, תוך הים, ביבשה, היה ים. אחר כך היה בוץ, והיו כאלה רשעים, חוץ מכבוד עם ישראל, כך אומר יונתן בן עוזיאל, שאמרו, הקדוש ברוך הוא, את הים יכל לקרוע, אבל למה לא ייבש לנו את האדמה? רצה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, להטביע אותם עם פרעו וחילו. איפה היינו בשיר השירים כתוב, לסוסתי ברכבי פרעו, דמתיך רעייתי. כמו הסוסים של פרעו, רצה הקדוש ברוך הוא גם לעשות להם. עמד משה ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה הורג אותם, מה יגידו? כמו שאלה תבואו, גם אלה תבואו, לא יגידו שהיה פה נס. תעשה נס למען שמך. והקדוש ברוך הוא עצר. עצר את המשחית, והם עברו. אז אחר כך נהיה יבשה. הרי פסוק אחד אומר, בתוך הים ביבשה. פסוק שני אומר, ביבשה בתוך הים. למה? גם היו ביניהם מישראל שקצת פחדו. אסטניסי, מה, אני אחלך את הנעליים שלי, אני אכנס לבוץ? לא נכנס, לא עובר. חיכו חיכו, עד שבי הקדוש ברוך הוא רוח, ניפשה את הקרקע, ולא רק זה. המדרש אומר, 50 ניסים לעשו, בין הניסים, היה להם שם ברצפה פסיפס, ואיזה מוזייקות יפות, ואיזה מרצפות, שהיה משהו ססקוני, ולא עוד אלא. יצא להם הים, התחיל להוציא כל מיני יהלומים, מזמרגדים, לשם, שבו, ואחלמה, והיה ביניהם גם כן כאלה אנשי הבורסה מרמת גן, שהם מבינים באבני חן. יו, what do you say, what do you do, זה טופז, זה מרין, אבן כזאת, אבן כזאת. אקווה מרין, יש אבן, אקווה, אקווה זה מים, שמהמים נהיה שם מרין, זה שם אבן. אחרי זה הדרך, תחילו לקחת באבנים גדולות, זה מה זה כל גודל של אבן, כמה קרת? יו, זה מכפיל את עצמו פי מאות על כל קרת וקרת. אז תחילו לשלוט. אחרי מה כתוב אחר כך, ויסם עושה את ישראל מים סוף. מה זה לא יסע? תחילו לתחוף אותם, צאו כבר. הם אומרים לו, לא, אבל יש פה יעלובים, יש פה אבנים טובות, אנחנו רוצים לקחת. והיה להם שם כל התינוקות והילדים, עשה להם שם בקירות, היה קיוסק, נע. מה שהוא רוצה, דבש וחלב, תחת לשונך, זה רוצה כזה, זה רוצה כזה, זה רוצה בטעם פינה קולדה, הוא רוצה בטעם טוט, הוא רוצה בטעם, אני יודע מה, פסיפלורה הפסיקו עם זה, היה פעם, כל דבר פסיפלורה, אפילו לחם היה פסיפלורה. אז היה הכל, כל הסוגים, כל מה שרצה האדם, היה לו שם, היה אוכל. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? את כל הקירות עשה אותם שקופות. והיו רואים מעבר לעבר דרך 12 מחיצות. יו, הנה החבר שלו, מוישה, לא ראיתי אותך, וזה, רואה את ההוא, רואה את זה. ומדברים אחד עם השני, מססים ושמחים. כך עשה להם הקדוש ברוך הוא. היו הולכים בים, ביבשה בים, בלי צער. למה? הרי הים הוא יש לו גם בקעות וגם זה, כמו שיש בשדות. אתה הולך פעמים בוודיות, פתאום יש סלעים, פתאום יש פקעים, ככה זה הים, דבר ידוע. מה זה מערבולת יש בים? לפעמים שזה בור בתוך הים, שנוצר שם בור, ומתחילים המים שם לזרום בצורת מערבולת. כמו שאמר אחד, ביי במולח, אמר לו דיינו, ממולח טהור קודש, ממולח פירושו מעורב. אז הוא עשה לו ביד, כיפה טהור, אמר, תגיד לי מה זה ממולח, עכשיו תגיד לי בפה, אתה עושה לי בידיים תנועות. אבל הוא מעורבב. אז ככה היה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח ענן וישר את כל הים. עכשיו, הים היה חלק, 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 והלכו איתו כל הדרך הזאת, וחצו לצד השני, הגיעו לצד השני, ואז פרעו וחילו, נכנסו אחריהם. שאחרון מישראל יצא, אחרון מהמצרים נכנס. והיה חצי, הרוחב של הים, חוצץ בין אלה בין אלה, והם רוצים להשיג את ישראל, ויכלו להשיג את ישראל, כי ישראל הולכים לחילק עם נשים, טף, תעשה הישבון של למעלה משלוש מיליון איש. 600,000 רגלי הגברים לבד מטף. בצון ובקר, מקנה כבד מאוד, היה איתם, הוא, איפה כל הממון של קורח? 300 חמורים לובים, זאת בעת היוצאת שלו, הרגו אותו בשמחת תורה, לא? 300 חמורים לובים, היה רק המפתחות של האוצרות של קורח. ולמה לובים? כל החמורים המצרים מתו, היה צריך להביא מלוב. אז הביא מלוב, חמורים, יש שם הרבה חמורים, גם על שתיים, ברוך השם, לא חסר. הביא אותם, חצו את הים, וכל אלה הים, העביר אותם. הכנס אחרון של המצרים, אחרון של ישראל יצא, אמר לו, נטה את ידך על הים, וישו בו המים. על פרעו, על חיבו ועל פרשיו. ואז הכל חזר לאיתנו. וישוב עד שבבוקר, וישוב הים, לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו. וינער אדוני את מצרים בתוך הים, כמו אחד שיש לו כדרה, ששם שם אוכל, ואין לו כף לערבב, אז מה הוא עושה? הוא תופש בתי הידיות, ומנער. ככה עשה להם למצרים. תראה לך מה זה. ולא רק זה. הוא אומר, כל ממות שבעולם נפקעו אותה לילה. היו יושבים באינדונזיה, בהודו, זה מה שהיה היום, זה רק סימן לבאות. עשה להם הקדוש ברוך הוא איזה, פתאום רואים הימים נקראים, המים, ההוא יושב ושותה מרק עדשים, ההוא מרק בצלים, ההוא מרק שמנת, פתאום המרק נקרא לשתיים. סבתא של אובמה הייתה שותה קוקה קולה, נקרא הקוקה קולה פתאום. אחרי זה לא הבינו מה קורה. ככה עשה להם הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות. למה אנחנו, לכן היום הזה זה יום גדול מאוד, וזה יום שמתאים גם להתפלל על שידוך, מי שצריך שידוך לעצמו, לבנותיו, לבניו. כי הגמרא אומרת ש-40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. כלומר זה ייקח את זאת. וקשה לזווגם כקריאת ים סוף. וכן גם, מקום אחר למדת הגמרא, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. על הלחם, למה שמו לחם? המדרש אומר, לשון מלחמה, שעושים עליו מלחמה, נלחמים בשבילו. אז לוחם, אתה צריך ללחום כדי להשיג לחם לאכול. אז מה העניין? מה זה קריאת ים סוף? למה כל דבר דווקא קריאת ים סוף? מה היה קשה שם? הקדוש ברוך הוא, יש דבר קשה? אמר לו למשה, נטה ידך על הים ובקעהו. אלא המים הם גוף אחד. אין לך דבר בעולם מאוחד ומחובר כמו מים. לכן לא תמצא מים, כך אומר בן עזרא, בלשון יחיד. הכל לשון רבים. כי יחיד של מים זה מה? תסתכל בכל השפות בעולם, תמיד יוצא מים לשון רבים. ווטר, נכון? היידישים אומרים וסר. וכן אז זה הדרך. בכל שפה שתרצה, תראה לשון רבים. למה? כי כל טיפת מים מורכבת מכמה טיפות זעירות של מים. ו- וכל טיפה זהירה גם היא מורכבת מטיפה עוד יותר זהירה, והם באחדות. המים מתחברים יחד, הם באחדות אחת. עכשיו המים של ים סוף היו שלמים, פתאום עכשיו צריך כעת לקרוע אותם. זה נקרא לקרוע, להפריד, זה ילך לצד זה וזה ילך לצד זה. דבר שהוא באחדות קשה מאוד, אצל הקדוש ברוך הוא גם תדעו מאוד מאוד חשוב האחדות של האדם, האחדות שלנו, שאנחנו מאוחדים. למה אין שמחה בעולם, תראו, כמו שמחת חתן וכלה? אין שמחה בעולם. למה? מתאחדים שניים, שתי משפחות ביניהם. בא בחור מכאן ובת מכאן, מתחתנים יחד, נהיה אחדות ואיחוד, זה גורם שמחה גדולה. שבעה ימים של ששון ושמחה, זה משהו אפלה בפלה. אבל כשיש חס ושלום קרע, גירושים, חוסר אחדות, הכתוב, אפילו כל המגרש אשתו ראשונה, אומרת הגמרא, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. כך קשה. זה שחס ושלום, חלילה וחס. מחילה, אם אפשר קצת אוויר, תכניסו להם, נעיר את הציבור. או שנקרע את הים, או שנראה, צריך לעשות משהו. מחילה, תזכר המצוות. אז אם כן יוצא שזה, לכן קריעת ים סוף היה קשה. עכשיו לזווק שניים, למה? כל אחד אופי אחר, מנטליות אחרת. צריכים לשבת באותו בית, ולחיות באותם חיים, לאכול מאותה צלחת, ולהביא ילדים משותפים. זה לא דבר פשוט של מה בכך. צריך הרבה ויתור. אם אדם לא יודע איך לנווט את החיים, דבר גרוע. היה פעם, הכרתי אותו, לפני 40-50 שנה, הרב אליהו דסטר, עליו השלום. זה מתחכם גדול היה, איש פיקח, נבון, בעל מוסר גדול. וידוע שבעלי המוסר הם מאוד מאוד יודעים מה זה פסיכולוגיה של האדם. תראה, רבנו משה חיים לוצאטו, מה מיוחד בו? ספרו מסילת ישרים כל כך התפרסם והתקבל. אתה קורא בספר וכל שורה אתה רואה איך הוא מכיר את האופי של האדם, הנטייה שלו, היצר שיש לו, יצר הנקמנות, יצר הסקרנות. הוא כותב על זה, הוא כותב סיבות גם לכל דבר ודבר. אז הוא, הרב דסלר, כותב, יש לו הרבה דברים יפים שם, מאמרים שלו. אחד מהמאמרים אומר, אתה יודע מתי נחרב בית, מתי חיי נישואים נהרסים, מתי זוג כבר לא יכולים להמשיך יחד, כשכל אחד מסתכל מה אני מקבל מהשני. כשהאישה שואלת מה אני מרוויחה מבנו, והאיש אומר מה אני מרוויח ממנה, זה כבר אין נישואים. כי היום אנשים חושבים שנישואים זה אינטרס, לא. אני צריך לתת. הוא צריך כל הזמן הבא לשאול את עצמו, מה אני מעניק עוד לאישה? מה אני עוד מעניק לבית? והאישה צריכה לשאול, מה אני מעניקה לבעלי? איך אני מסייעת לו? אם אני מסייעת לו מספיק? אז באמת יש מצידו הקרבה או מצידה הקרבה, אז החיים נבנים יחד. ובכל דבר זה כך. פועל שעובד אצל בעל הבית, אם הפועל כל הזמן מסתכל רק על תלוש המשכורת שלו, לא אכפת לו, אומר שישרף המפעל ושבעל הבית יתמוטט וימות מרעב, אבל מאיפה תתפרנס? הלך המפעל, לא שווה המפעל. למה? הוא יראה ברז דולף, יראה פה קלקול, יראה פה יש זה, לא אכפת לו. אבל הוא לא יודע שמהעסק הזה אני חי. אני ואתה ועוד פועלים יש חיים, מתפרנסים מזה. ואז כשבן אדם אכפת לו מהזולת, אכפת לו מהשני, אז ככה העולם נבנה. אמרתי, העולם חסד ייבנה. אז חסד, אחד צריך לעזור לשני. איש את רעהו יעזורו, הוא לאחיו יאמר חזק. אז באמת הכל הולך כמו שצריך. אבל אם חס ושלום לא כך, כך זה גם זוג. זה בראש ובראשונה. תמיד אם הוא מתחיל לחשוב מה אני מרוויח ממנה, מה אני מקבל ממנה, אז זה כבר הסוף. וגם אם היא אומרת מה אני מקבלת ממנו, מה הוא מועיל לי, זה כבר הסוף. תראה, רבן יוסף חיים כותב, יש לו ספר חוקי אנשים, כתב אותו בערבית לנשות העיר שלו בגדד, אבל ברוך השם הספר הזה הופץ, אני זכיתי לפני 30 שנה לתרגם אותו מערבית לעברית. אז כמובן, היו הרבה מילים קשות, צריך להסתייע עם כל מיני אנשים, כל מיני בקיאים, אבל מה הוא כותב שם? הוא אומר לאישה, גם אם בעלך עובד בזבל, או חס ושלום עובד בביוב, גורף בבין, כשהוא בא הביתה, תתייחסי אליו כאילו הוא מלך, וכאילו הוא אדון. אותו הדבר הגבר. גם אם אשתו יודע בא מאיזה משפחה כזאת וכזאת, וגם אם אבא שלה סיפור עליו סיפורים כאלה וכאלה, וגם אם קרה איתה מה שקרה איתה, שהיא בבית צריך לחשוב אותה כאילו היא מלכה, ולהעניק לה כל מה שהוא יכול ויש ביכולתו להעניק. תראה רבנו ארי שהיה קודש קודשים, שאתה אומר רבנו ארי בחסידות, בקבלה, בקדושה, בטהרה, פלא פלאים, זה היה רבנו ארי. רבנו ארי, כותב עליו תלמידו רבי חיים ויטל, אני ראיתי את רבנו ארי שהיה קונה לאשתו בגדים ותכשיטים יותר ממה שהיה לו. לעצמו היה קונה פחות ממה שיש לו. מה שהגמרא אומרת, לעולם יאכל אדם וישתה פחות מה שיש לו, וילבש ויתכסה מה שיש לו, אבל יכבד את אשתו ובני ביתו יותר ממה שיש לו. תראה, זכה להיות רבנו ארי. לכאורה, כשאמר גיד, רבנו ארי זה איש קדוש, לא יודע מה החיים, לא יודע מה אשתו לבשה סיבה כזאת, או סיבה כזאת, שלא זה אותו דבר. והאמת שזה בשבילו אותו דבר. אבל היא צריכה. לכן, צריך האדם תמיד לדעת להעניק. מה עוד? למי עוד להאיר פנים? למי עוד לעזור? זה קריאת ים סוף. זה הסוד של קריאת ים סוף. לכן אמר, קשה לזווה גם כקריאת ים סוף. למה גם? לא כל הימים של החיים של האדם הם אותו דבר. יש יום שהאדם רגוע, יש יום אדם שהאדם מתוח, יש יום שהוא חזר מהשוק עייף ועצבני, יש יום שהוא פגש אנשים שהשם מרחם. אז בא הביתה, לפעמים מוציא את הזעם והתסכול שלו על בני הבית. זה לא נכון לעשות. אלא צריך לדעת להתנהג כמו שצריך. עכשיו נגיע לעצם העניין. אז דיברנו בחצות לילה או לפנות בוקר, כל אחד כפי יכולתו, יאמרו את שירת הים. זה לא מעכב, צריך להיות בציבור או ביחיד, אין שום חיוב. אם הציבור באים, באים. אם לא, הוא יגיד בעצמו בבית, יושב ויגיד את, יעמוד ויגיד את שירת הים.
אחרי ערבית,
אחרי ערבית. ומה עם סעודת החג?
לא, לפני הסעודה, אחרי קצת ערבית סיימנו.
אז ממהרים, ביבשים, רוצים לשתות איזה משהו, קוסטי.
מחלקים,
מחלקים. שלא יתחלקו אחר כך. להגיד להם שיבואו אחרי שעה. לבוא אחרי שעה, ישבו ולמדו. או אחרי שעתיים, תן להם שעתיים. מרגע שסיימנו את התפילה, עליו לשבח, תגיד להם עוד שעתיים. לבוא. או לפנות בוקר, זה מאוד חשוב. ואז אמרו שירת הים, ולמעשה יש 10 שירות, מה שמובא ביונתן בן עוזיאל, וגם במדרש, 10 שירות שנאמרו, שירה ראשונה, 9 עד היום נאמרו, 10 זה לעתיד לבוא. אחת, אמר אותו האדם הראשון, ביום שנברא, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות אדוני, זמר לשמחה עליון, זמר. אז הוא אחרי שחטא בעץ הדעת והתחפר לו עוון, עמד ואמר שירה. וכן הלאה, אחר כך שלנו, אחד אחרי השני, בתורה לבד יש לנו כבר 3 שירות. לשירת הים, אחר כך שירת הבאר, עלי באר הנולה, שירת האזינו, שמשה רבנו אמר. אחר כך היה שיר של יהושע בן נון, בזמן שאמר ששמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, הייתה שירת חנה, ותתפלל חנה, את השירת דבורה, את השיר דבורה וברק בן אבי נועם. אחר כך היה שירת דוד המלך. זה ההפטרה שלנו, של יום שביעי של פסח. שירת דוד. אחר כך היה שיר השירים אשר לשלמה. זה השיר של שלמה המלך, שיר הכלול מכל השירים, זה 90. שרה שירה 10, זה לעתיד לבוא, זה לא שירה נקבה, אלא שיר. השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. מה זה השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג? תראה המתרגם, תרגם שירה די יהיה לכון כדי להתקדשות לילה דפסחה. כמו בכניסת ליל הסדר אנחנו מברכים על ההלל בבית הכנסת תפילת ערבית, אומרים אותו לגמור את ההלל אותו בברכה, כך יהיה לנו לעתיד. אז לכן לומר את השירה זה מאוד חשוב. בפרט של הזוהר הקדוש פרשת תצווה העריך מאוד מעשה, למה אנחנו אומרים שירת הים כל בוקר? במקור זה לא מובן. והרמב״ם בסידורים הקדמונים לפני 1,000 שנה ומעלה לא מוזכר. הזוהר הקדוש הוא תיקן בשמעון בר יוחאי, והזוהר לא התגלה רק ב-800 שנים האחרונות. כתב הזוהר שכל מי שאומר כל יום את שירת הים ואומר את זה בשמחה ובלב שלם, כאילו עכשיו הוא יצא ממצרים ועכשיו פרעו וחילו רדפו אחריו ורצו להרוג אותו, לבזוז אותו ואת אשתו ואת ילדיו ואת משפחתו, והנה ניצל ורואה אותם מתים ואומר את השירה מילה במילה, פסוק לפסוק, עוד בעוד, כמו שצריך, נמחלים לו כל עוונותיו. ואיזה מעלה זאת. לכן זה, בפרט שזה היפה מצווה בשעתה, זה הלילה הזאת. אז בטח אצל שרים, את ראו בנים את גבורתו, נכון? מחר בלילה. זה הזמן שראו בנים את גבורתו, שבחרו ועודו לשמו, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. אז אומרים את זה בשירה, בשמחה, אבל שירת הים, צריך להגיד את זה בלילה. או בחצות, ובעלי אחת, מי שיודע שלא יכול להישאר בלילה, אלך ישן מוקדם, ב-10 ייכנס לישון. משתדל לקום לפנות בוקר, וישלים את השינה אחר כך. יגיד שירת הים, כמו שצריך, ואם יכול להגיד את כל 10 שירות, זה מופיע שם בספר שביעי של פסח, קריאה מועד, שם נזכר הכל, אז יאמר את הכל. ואומר הזוהר, שאז מצווה לאומרה בפרשת תרומה, כתב מצווה לאומרה בקול רם, בשירה, בזמרה ובשמחה. ומי שאומר אותה בשמחה מתקן את נפשו, משלים את הנפש שלו. אין אחד מאיתנו שלא חסר באיזה משהו. איך ישלים את החיסרון שלו? על ידי אמירת השירה בקול רם, כמו על הים, ונמחלים עוונותיו. וכך אומר הראובני, שאומר אותה עכשיו זוכה לומר אותה בגאולה. זה מה זה דברי הזוהר? הזוהר שואל, מה דכתיב, מה פירוש הפסוק? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת אדוני, ואמרו למור. מה זה אמרו למור? ואמרו השיר על השם כי גאו גם. מה זה ואמרו למור? למה פעמיים אמירה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, מי שאומר עכשיו את השירה עתיד לומר אותה בזמן שיבוא משיח. מי שאומר עכשיו את השירה עתיד לומר אותה בתחיית המתים. מי שאומר עכשיו את השירה עתיד לומר אותה בזמן הגאולה לעתיד. מי שאומר עכשיו את השירה יאמר את השירה בזמן שיבנה בית המקדש והתחדשו הקורבנות וכל העבודה בבית המקדש. אנחנו אומרים כל יום לפחות 3 פעמים ביום, והשם העבודה לבר ביתך, שישראל תפילתם מהרה ואהבה תקבל ברצון. כל זה על ידי אמירת שירת הים. לכן תקנו לנו לומר כל בוקר, אחרי כל התהילות והתשבחות של דוד המלך, ויברך דוד, ושמע קטע שמדבר על ים סוף, ואומר כל מה שאמר, והמשכנו נצולות, כמו הרבה מיד, ויושע השם, ויום עמוד ישראל מצרים, עד מצרים. ואומרים את כל שירת הים בשלמותה, אחר כך השתבח. זה כל בוקר אנחנו אומרים. שבת, חג, ראש השנה, יום הכיפורים. אפילו היה מנהג במקומות מסוימים שביום 9 באב לא היו אומרים אותו. כמו שזה שיר, ומשע באב לא שרים. אומרים במקומות שירת האזינו. אבל, באו חכמי הקבלה, בא רבנו ארי ואמר, אין לשנות. אפילו ביום 9 באב, שהוא יום אבל, יהפך לששות בשמחה. אפילו היום הזה, אומרים בו את שירת הים כמו כל יום ויום, בלי שינוי. ככה מעלה של אמירת שירת הים. סליחה?
אנחנו שרים אותו כל בוקר.
לא שמעתי. לא הבנתי.
אנחנו שרים אותו כל בוקר.
מה זה שרים? יש לו, התורה נתנה לנו טעמים. למה אנחנו צריכים להמציא מנגינות משלנו? יש שם טעמים, שופר מאופק, שופר הולך, זקף קטון, אתנח, סוף פסוק. למה לא להגיד פסוקים עם זה? אולי בשביל שרוצים לעורר את האנשים, מה לעשות? היום צריכים כל דבר, איזה מכניקה, איזה טכניקה, כדי ל... מה לעשות? אנחנו אנשים קצת חדשים, צריכים את זה. עכשיו אומר הזוהר שמי שאומר אותו, יאמר אותו לדרי דרין. נזכה לשבחה בזמן דמלכה משיחה, נזכה לאמרה בזמנה דפורקנה, נזכה לאמרה לאלמה דעתה. הוא אומר, הכל יש בה. כיבוש ארץ ישראל נרמז שם. כל הארץ הקודש שלנו. אחר כך, ענייני הגלות נרמז שם. ענייני הגאולה שעתידה לבוא, גם כן נרמז שם. בית המקדש, מקדש השם כוננו ידיך. אז אם כן, הכל שם נזכר. ומה זה כוננו ידיך? הוא מדבר על בית המקדש השלישי. ששתי בתי המקדש הראשונים נבנו על ידי בשר ודם. הראשון נבנה על ידי שלמה. השני נבנה על ידי עזרא. נחרבו. אבל זה השלישי שאנחנו מחכים לו שתבנה בית המקדש. לא אומרים ככה אחרי העמידה? לא זה. פעם היו שרים ברדיו, שיבנה בית המקדוש. היו כל דבר משבשים לפי הרדיו. הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא. טעות! אומר אליה, לא אליהו. עשר לו בב שם. אז אף פעם אל תלך מה ששרים. עוד היא שם בהרי יהודה. עד שהיום כבר כותבים בהזמנות הרי יהודה. כתוב הרי. הרי יהודה זה תשאיר למכון המטאורולוגיה. זה שייך להם. הוא אומר מה מזג אוויר בהרי יהודה וירושלים. זה הרים. אבל זה ערי, בעין. פסוק אומר, עוד ישמע וערי יהודה. מי זה ערי יהודה? חברון, בית לחם, ירושלים. כל אלה נקראים ערי יהודה. זה אזור יהודה. מתחיל מירושלים ודרומה. עד אחרי חברון זה שמע. אז עוד ישמע בערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה. כל חתן וכל כלה. אז אם כן, גם כאן, בית המקדש השלישי, שתבנה. למה לא אמר שיבנה? לא, הפעם זה לא אנחנו נבנה אותו, כי אם נבנה אותו חס ושלום יכול לחרב. הפעם הקדוש ברוך הוא בעצמו בונה אותו ומוריד אותו מהשמיים. אז אף אחד לא יכול לגוע בו. והפסוק אומר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה. כבר יכול הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, מחבק אותנו, מחבק את ירושלים בידו. והוא כבר יכול הקדוש ברוך הוא אש. פסוק אומר, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה, נמשל לאש. מי הוא שיכול לגוע בירושלים? מי הוא שיכול להיכנס לירושלים בין רשותו של הקדוש ברוך הוא? זה עתידה ירושלים, עתיד לבוא. אז זה עכשיו גם כאן עם שירת הים, פה אנחנו רואים כמה המעלה היא גדולה. עוד דק, אז זה ויאמרו למור, כלומר לעתיד לבוא גם נאמר אותה. עוד אמר, מה זה ויושע השם ביום ההוא? מה ויושע? ויושיע השם היה צריך לומר. תן איזה תירוץ. מה זה ויושע? ויושע? היה צריך לומר, ויושיע השם ביום ההוא ישראל מיד מצרים. אלא מכאן למדנו שגם הקדוש ברוך הוא בגלות איתנו. שנאמר עמו אנוכי בצרה. שאנחנו בצרה, כביכול הוא צר איתנו. שנאמר בכל צרתם לא צר. זה לא גם באלף, גם בוו. גם לא צר, כביכול, הקדוש ברוך הוא. אז אומר, ויושע, כשהוא הושיע אותנו, כביכול הושיע את עצמו. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויושע, ותושע לי זה רועי, ומיני היא שמחתני, כך אומר, ותושע לי. כמו שאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו, ויושיענו. זה אדוני קיווינו לו, נגילה ונשמחה בשעתו. שואל רבי שמעון בר יוחאי גם את שאלה הזאת, מה זה בשעתו? בשעתנו. לא, בשעתו. הוא מושיע את עצמו. למה? שעכשיו הגויים אומרים, איפה הקדוש ברוך הוא חס ושלום? למה הוא לא מושיע את ישראל? למה הוא לא גואל אותם? למה ישראל ככה נרדפים, שפלים בין האומות, כל הזמן מאשימים אותם בכל מיני דברים? מה? למה? אז כביכול שמו של השם יתברך לא חשוב, לא מהולל כמו שצריך לעתיד לבוא, שהוא יגלה את זרועו ויעשה את הניסים והנפלאות. כולם יראו, יכירו וידעו, כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. אז יהיה ישועה, כביכול השם יתברך. כמו שאנחנו אומרים, ברוך שם, כבוד, מה זה ברוך שם? כבוד מלכותו, הבית, אחרי קריאת שמע ישראל. אנחנו מתפללים ששמו של השם, שכיום הוא לא ידוע, הוא לא מפורסם, רוצים שיוודע, יוודע בעולם. ברוך, הכוונה, יהיה מבורך, יהיה מתפשט, יהיה ידוע, יהיה מפורסם, שמו, שם, כבוד מלכותו, לעולם בית. זה אמר ויושע, ולא אמר ויושיע, כביכול, הושיע את עצמו. עכשיו אומר, הכל היה מידה כנגד מידה, זה השמחה של שירת הים, למה? כל הקדוש ברוך הוא תמיד שעושה, מידה כנגד מידה. זה נאמר, כי בדבר אשר זדו עליהם. הם אמר פרעו, כל הבן העיל לא די אורה תשליחוהו. ולמה הוא זרק ליאור הרשע הזה? הוא אמר, אם יעשה באש, אז יביא עליו אש. יעשה בעצים, יביא עליו עצים. אבנים, יביא עליו אבנים. אמר, הכי טוב מים, למה מים? כיוון שהיה מבול, ואחר כך נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. מה עשה פרעו? אמר, כל הבן הילוד, היום אתה שליחו, ואז כביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל לו. עכשיו התחכם על הקדוש ברוך הוא, הבה נתחכמה, לא, למלכו של עולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, לא סתנה עליי, סדר. שלח את היהודים מהחוצה, ותגיד להם שדרך שלושת ימים, ונתן לפרעו שהוא ירוץ אחריהם, מזנון. והוא קרא לו את הים של... להכניס אותו למלכודת. כל הקדוש ברוך הוא שרוצה להפיל מישהו, כמרה אומרת, כתוב משגי לגויים ויאבדם, וקוראים משגי לגויים. בשניהם אמת. משגי זה מעלה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו, אחר כך מפיל אותו כדי שיקבל חבט כמו שצריך. המן בן המדטה, לא היה ככה היה? הסבוע עובד, ראית? יום ראשון היה יורצייט שלו. לא זה נמן אחד לא אכלת. אז האמן הרשע עם מחשמו אחר הדברים האלה גידל המלך החשברוש את המן בן המדת ההגגי וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו כל עבדי המלך השבש אחר כך תלו את המן כמה כולה 70 יום היה ראש ממשלה 70 יום ראש ממשלה ואיך אתה יודע זה שבעים יום? תספור את הפסוקים, אומר בשלמה התקבץ מפרק ג' במגילת אסתר אחר הדברים האלה עד הפסוק והתלו את המן על העץ אשר החל למרדכי זה שבעים שבעים פסוקים זה אותו סוד מה הסוד של השבעים? בגלל נחש שהטית את אדם וחווה החל אותם מעץ הדעת לכן זה אותו סוד שמה העניין של השבעים שנה שנגזר על אדם שיהיה ימי שנותן בהם שבעים שנה והם בגבורות שמונים שנה אז לכן זה מסגי יש מסגי זה לשון סגי גדול אבל יש משקי מטעה אותם ששיפלו הם מה עשה לפרעו קרא לו את הים קרא את הים לישראל וישראל עברו פרעו מה אמר? אמר צונמי רעידת אדמה מכון הססמולוגי, נכון? יש מכון מטאורולוגי, יש מכון של מכון ברוך השם, אנחנו משופעים במכונים. אז נכנס גם פרעה לים. שוגע, נכנסת לים, אתה נכנסת לתחום הים, מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, זרקת לי את הילדים של ישראל לתוך המים, כל הרבה הילוד הערות ששיחו, עכשיו המים יתביאו אותו ואת חילו. ואז בא הים, אבל אי אפשר להביא מבול, אבל הוא נכנס לתוך הים, הוא עבר את הטריטוריה, הבנת? אז זהו, אתה תלך בג'ונגל, איפה שיש דובים, אם תנסה לחדור לסנטימטר אחד, איפה שהדובים נמצאים, מתקרב, בוא מה יעשו לך. ברגע אחד, 60 דובים יבואו. זה רק הסיירת שערים, אחר כך יבוא איתם עוד תגבורת, וואו. אז יש כללים, אפילו בג'ונגל יש כללים. איפה מותר לך להיכנס? שלא יהיה רעיון. תיזהר. אז פרעה נכנס לתוך העסק הזה, מידה כנגד מידה, עשה לו הקדוש ברוך הוא, מקים בדבר אשר זדו עליהם. הרחמר ביר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. מה זה היד הגדולה? אז המדרש אומר היד הגדולה זה ידה של בתיה. הרי משה רבנו באותו יום שאמו השליחה אותו לתוך היאור, בתוך הטבעה, ירדה בת פרעה לרחוץ על היאור. מה כתוב? ותשלח את המתה ותיקחיה. היא ראתה את הטבעה בין הקנה הסוף. שלח את המתה, מה זה המתה? היד. אמה. זה נקרא היד. מפה לפה זה נקרא אמה. תמדוד את זה, זה אורך אמה, של קומה ממוצעת של בן אדם, 48 סנטימטר. אז היא שלחה את המתה, אבל זה היה מרחק של, אם אומרים 30 אמות, אומרים 100 אמה, בכלל רחוק, אבל היא אמרה, יא, הנה ילד, יש שם איזה, בטח איזה תינוק נמצא בטבע הזאת, העריך את היד. בא המלאך והעריך לה את היד ופתחה את הטבע. והיה ישראל את היד הגדולה, זה אותה יד של בתיה בת פרעה, שהיא הצילה את משה. מתי זה היה? יש אומרים, זה באותו יום, ששביעי של פסח. למה? שהביאה לו מנקד להניק אותו, לא ינק. אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, פשע עתיד היום להגיד ברוח הקודש עירת הים, שתי חלב גויה? לא יהיה דבר כזה. יש שח ביורי דעה, שם בהלכות איסור ויתר, שם כותב שמי שאשתו חלתה ולא יכולה להניק את הילד, צריך לזכור מנקת. חייב לזכור מנקת. ולכתחילה, אם זה עולה יותר, צהלים מנקת ישראלית, יהודיה, לא גויה. ולמה? אף על פי שחלב של, 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 של גויה מותר לפי ההלכה. אבל כיוון שהיא אוכלת שקצים מורמסים, כל הטרפות, נבלות, בשר חמורים, בשר סוסים, השם ישמור שהם אוכלים. נמלים וג'וקים מתוגנים לארוחת בוקר. ועוד כל מיני, אני יודע מה, נחש על האש לארוחת ערב. בארוחת צהריים שלא תדע מה אוכלים שם, אדם, צפרדע, קדנים, ערוב, כל המינים. אז זה היה חלב הזה, היה חלב מתונף. שתי אותו ילד קטן, תינוק, הוא נשמה קדושה, טהורה. כל דבר קל עושה עליו רושם. כמו תיקח חולצה חדשה יפה, ותסרוק עליה איזה טיפת דיו, או טיפת יין, או טיפת... מיד זה רואים. אבל חולצה שהיא מוכתמת והיא כבר משומשת ומשופשפת, מי רואה, מי רואה. אנחנו מבוגרים, אדם אוכל איזה דבר, עושה איזה משהו, לא עושה עליו רושם. אבל ילד קטן, כל דבר קטן עושה עליו רושם. נפש שלו טהורה, צריך להאכיל אותו מאכלים זקים. גם משה רבנו על אחת כמה וכמה שדיבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה אדבר בו, שתי חלב גויה. ועוד מה היה? כתוב, לכי אביא את המנקת ומניקהו. מה זה מניקהו? כתוב בתורה, ותנקהו, ותניקהו, ותנקהו, חסר יוד. למה חסר יוד? לא אמר ותניקהו. אלא כשבא, הביא אותו לאמא שלו לנק, ראה אמא שלו שהוא לא פותח את הפה. נסע לתחוב לו בכוח, הוא רעב. אבל פותח את הפה. אז היא הבינה מיד אמא שלא התעשתה, במקום הסתכלה. למה היה כל הזמן המצריות ניסו להכניס לו חלב שלהם. הוא סגר את הפה. עכשיו טפטף וזה נשאר על השפתיים. משה רבנו פחד שיפתח את הפה עכשיו, שתנק באמא שלו, ייכנסו עוד איזה כמה, שלוש, ארבע טיפות של המצריות שנמצאות לו על השפתיים. מה, איך אני אעשה כך? עד שנקטע לו את זה, אז הוא פתח את הפה. תראה מי זה משה רבנו על השלום. קודש קודשים. אז אם כן, ראה את היד הגדולה שעשה השם במצרים, וגם את היד, כמו שלמדנו בהגדה של פסח. במכה אמר, אצבע אלוהים היא. אצבע זה אחד מחמישה. אבל כאן היה יד, זה בחמש. כל המכות של מצרים באו גם בים סוף. היה להם שם דם בתוך הים, והיה להם צפרדעים, והיה להם קינים, ובערוב לשם. איך? היש טנקים אמפיבים. חצו, היה אריות ים, היה לחשי ים, הכל ים. הרוב, אחר כך מה היה? דבר, ברד, הרבה, חושך, שחים, מכת בחורות, הכל היה בים עוד פעם. מחדש. תענו סיבוב שני. ולהם את כל המכות, אחת לאחת. או כמו שאומר, זה כתוב בתהילים, שלח בם ערוב לתוך אליהם דבר ותשחיתם. שם כתוב אחר כך, קנים בכל גבולם. אז זה לא לפי סדר. איך היה הסדר? דם, צפרדע, קנים. אחר כך, ערוב, נכון? אדם פה כתב את קנים אחרי זה. אלא אומר, המגיד מדובנה עליו השלום, מעשה היה. אחד חיתן את הבן שלו. מה קרה היום? לא ישנתם בחג? אחד חיתן את בנו. תן אותו. עכשיו הוא צריך לזה. לעשות לו שבע ברכות. כל יום שבע ברכות. עשה אצלו בבית. לא הולכים מסתובבים כל פעם כמו קרוסלה, לוקחים את הזוג ומסתובבים איתם. אלא בבית שלו. אבל מה יעשה כדי שיהיה שמחה מעניינת? קרא למשרת שלו, המזכיר הראשי שלו, אתה לא רשימה. אמר לו, ביום הראשון נעשה לכל בני המשפחה. כל הקרובים בני המשפחות של שני הצדדים, יבואו, תזמין את כולם. ביום השני, לך תזמין את כל העניים. תביא כל העניים שבעיר, יבואו לאכול לשתות אצלי על חשבוני יום שלם. אכלו וישתו וישמחו וישמחו את החתן. ביום השלישי, לך תזמין את כל החכמים שבעיר. ביום הרביעי, כל העשירים. אנשי ההייטק, הסוסייטי, יבואו. ביום החמישי, אמר לו, תזמין את כל זה, אנשי השוק שמוכרים בשוק, יהיה להם יום חופש ויאכלו על חשבוני. ביום השישי, כל בעלי המלאכה, סנדלרים, חייטים, אופים, תביא אותם שיבואו, ישאירו את הפועלים שלהם והם יבואו ויאכלו וישתו אצלי. ביום השביעי, תזמין את כל ההמונים, כל מי שבא ברוך הבא. אז בא אחד, אז הוא רואה את הרשימה. ביום הראשון בא בני המשפחה. ביום השני עניים. פתאום חלק בני המשפחה יגיעו גם ביום השני. אומר להם השומר, שם הלו, אתם הייתם אתמול. אומר לו, אתמול אני הייתי בתור בן משפחה. היום הוא בא בתור עני. כי הוא באמת מהעניים, הקבוצה של העניים. אז מגיע לו פעמיים לאכול. וכי אז זה הדרך. היו כאלה שהיה חופף כמה ימים. כי הם היו מכמה סוגים. אומר גם כאן. היה קינים, אבל זה קינים, היה ספציפית מכת קינים. אבל זה היה מכת ערוב. ערוב זה כולל כל הבעלי חיים, נכון? גם קינים זה בעל חי. מה זה קינים? זה עצים, זה אבנים, זה גם בעל חי. אחרי אמרו יבוא ערוב, קינים בכל גבולם. שבא ערוב, בא עוד פעם הקינים. שאלו אותו פרעה, אומר לו, מה אתה עושה פה קינים? היית כבר? אומר לו, אז הייתי בתור קינה. עכשיו באתי בתור ערוב. וככה עשה הקדוש ברוך. ככה עשה איתנו, ועשה איתנו ניסים נפלאות בקרוב. אז זה היד הגדולה שעשה השם במצרים. ואז מה כתוב אחרי זה? בצאת ישראל ממצרים, גם כן אנחנו אומרים בשירה, סליחה, בהלל, בית יעקב, מעם לועז. מה אומר בסוף? האופכי, הצור, אגם מים, חלמיש, למעיינו מים. מה זה חלמיש? סלע. תגיד סלע. סלע קשה מאוד. יותר חזקה כמו ברזל. מהסלע הוציא להם מים. האופכי הצור, אגם מים. מה פירוש הצור, אגם מים? אומר כל נס, הוא נעשה עם טבע. חנוכה, היה נס בחנוכה. אבל היה טבע, מצאנו בקבוק של שמן, ומהבקבוק הזה נמשך העניין שנדלק 8 ימים. בפורים היה נס, אבל זה הלך דרך טבע. הייתה אסתר המלכה בבית החשברוש, והיא דיברה עם החשברוש, וזה היה כל הסיפור, ואחר כך התגלה ונהיה נס גדול ליהודים. אז יש טבע. אומר גם כן כאן, זה הפך הטבע, למה? היה בהתחלה מים. והמים הפכו להיות אבנים. קפאו תהומות בלב ים, ידמו כאבן. מאיפה יש מה? כל כך הרבה סלעים יש בים סוף? לא שמענו שיש כאלה סלעים. כמו כל ים אחר, אין שום זהו. אלא הקדוש ברוך הוא הקפיא את המים ונהיה אבן, ואחר כך האבן חזרה להיות מים. ההופכי הצור, צור זה גם כן סרע איתן. נהיה אגם מים. חלמיש למענו מים. אלא אם הקדוש ברוך הוא שהכל שלא יגידו זה טבעי. כמו שיש טיפשים גיאולוגיים, כל פעם פותחים את הפה שלהם לפני שביעי של פסח. שמחקרים שהם עושים, אז זה שם באזור ים סוף, כל מיני שבר גיאולוגי, ויש שם כל מיני, אני יודע, אוטומציה בים, וכל מיני, כמו שהיום היה עם זה, אולי השטן התבלבל בתאריך. אבל זהו, עשה הקדמה לשביעי של פסח. כבר ברביעי של פסח עשה להם שם צונמי באינדונזיה, אני יודע איפה. ואז, אז הם אומרים, לא, זה לא טבע, זה נגד הטבע. הקדוש ברוך הוא עושה דברים נגד הטבע. הופכי הצור, כן אמר ההופכי, מתה נהפך לנחש, זה נגד הטבע. ואם היה הנחש בולע את הנחשים, בסדר, תגיד נחש בולע, אבל לא, הנחש חזר להיות מתה, והבלע מתה אהרון את מתותם. שיהיה נגד הטבע. כן, כל הניסים של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה אותם נגד הטבע. כי הקיום שלנו, תדעו, הוא על טבעי. ולכן אומר הרב חידה עליו השלום, זה מה שכתוב בגמרא בסוטה. הבה נתחכמה לו, שזה היה המבול. מה עשה הקדוש ברוך הוא, וזדים טיבעת, וידידים עברו ים. מקשה, מה זה זדים טיבעת? אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר. וידידים עברו ים. מה היה בהתחלה? ישראל עברו את הים, נכון? מי זה ידידים? ישראל. הם עברו את הים. ואחר כך זדים טיבעת. למה הפך? מי כתב את זה? עזרא הסופר. אמת ויציב ונכון וקיים. כל זה חיבר עזרא הסופר עם אנשי כנסת הגדולה. הוא כתב את זה למה? היו חכמי טוליטולה. זה איפה זה טוליטולה? טולדו שבספרד. זו העיר טולדו. הוא שלח להם לבוא לארץ ישראל לבנות בית שני. שאלו אותו, האם הבית הזה יחרב או יישאר? אמר להם, יחרב. אמרו להם, כן, הנח לנו בירושלים הקטנה, ואתה תבנה את ירושלים הגדולה. אנחנו לא רוצים לסבול עוד פעם גלות, תן לנו להיות בשקט. שארו שם חכמי טוליטולה. הוא שלח להם אמת ויציב, שכתוב בו 8 פעמים אמת, מהשם אלוהיכם אמת עד הסוף, 8, על 4 גלויות ו4 גאולות. הכל רמוז שם, ראה בחוכמתו הנפלאה, כתב שם את הכל. אמת במצרים גאלתנו, אמת אתה ראשון ואתה אחרון, וכן זה הדרך, הכל כתב להם ושלח להם. ובסוף מה קרה איתם? בא גירוש ספרד והעיף את כולם, חוץ מכבודם. היו 500,000 יהודים בספרד. 200,000 השמידו אותם הספרדים, מה שמה. ו300,000 יצאו בגולה. אז הם כן גלו בסוף, לא עזר. אז ברכו ערך 2,000. אז גלו. אז הוא כתב להם שם באמת ביציב. אז עכשיו זה הפוך. הרי קודם, ידידים עברו ים. אחרי שהידידים עברו ים, באו זדים אל המצרים. מה זה זד? זדים, זה רשעים. ונכנסו בתוך הים, וטיבעת. אז למה אמר, וזדים טיבעת, וידידים עברו ים? נו, מה אתה אומר על זה? הנה לו איזה תירוץ. אלא הגמרא אומרת, פלגו ניסה, פלגו דינה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה נס ועושה טבע. זדים טיבעת וידידים עברו ים. זאת אומרת, לכאורה, ידידים שעברו, תגיד, זה יכול להיות בטבע, יקרה, כמו שהם אומרים, שבר גיאולוגי ויעברו. אבל למה דווקא אלה, ואלה טבעו ואלה ניצלו? אז לכן נביא קודם את אלה שטבעו. הנה, זדים טיבעת. הרי זה אמר, ומה היה עם ישראל? הנה, למה ישראל ניצלו? ואיך יכול להיות? נותר בהם עד אחד. כל המצרים, כולם ימותו. וכל היהודים כולם ינצלו. שומעת דבר כזה? אני אספר לך סיפור. אני לא שאתה עייף היום, אספר לך סיפור. עייפת להקשיב לי. אבן עזרא עליו השלום, פעם אחת היה הולך ממדינה למדינה, נסע באונייה. היו איתו 15 תלמידים. והיה שם עוד מלאכים גויים, גם 15. והספינה הזו, פתאום היה שערה בים, והספינה חישבה להישבר. התברר שהם לקחו תחולה יותר ממה שצריך בספינה. אז זרקו את כל המסעות שיש להם, כל החפצים, כל השליחו. ועדיין הספינה ממשיכה להסתגע. בא הרב חובל, אמר לו, תראה הרב, אני מכיר את המצב הזה, חייבים לזרוק לתוך הים אנשים, למה כולם היו כבר קטנים, כל אחד שוקל 90 קילו ומעלה. 15 איש צריך לזרוק לים. מה יעשה בני זרח של 15? יגיד לו, תזרוק את הגויים ואת היהודים תשאיר, איך נעשה? אז איך עושים? צריך לעשות גורל. אמר לו, אין בעיה, אני אסדר את הכל. אני אעמיד כולם בשורה, 30 איש, ואני סופר כל מספר 7 לים. אז אתה יודע איזה ראש היה לו? מתמטי? הוא סידר את כל ה-30, שיהודי יצא שביעי, ולא בסיבוב הראשון, גם בסיבוב השני, בסיבוב השלישי, עד הסיבוב ה-15. העמיד את כולם בשורה, ויש את זה, זה רשום הסדר הזה. עשה את זה אפילו חידה, דרוש החוכמות אשר הם סתומות, כל יש ראשי תיבות שלהם, דרוש החוכמות, רביעי, חמישי, וככה עשה אחד אחד, שם את היהודים, סידר אותם בשורה, וכל שביעי לים, בסוף 15 גויים בים, 15 יהודים שרו ביבש, בספינה, ניצלו. עד היום הם נשארו בים, לא יצאו משם. אז ככה עשה. אז הוא אומר, איך יכול להיות? זה נס. אז אתה תגיד שכך ותגיד כך, ולמה בדיוק אז כשהמצרים נכנסו, והאחרון שבהם נכנס, ולא שנייה לפני? הרי קורה לפעמים, השם ישמור שקורה איזה, לא יבוא ולא יהיה איזה, השם יצילנו, אז מישהו ניצל ברגע האחרון, או מישהו החליף אוטו, או מישהו עשה איזה דבר, אבל כאן לא. לא היה שום דבר, זה הפלא הגדול שהיה לנו כאן. אז זה הסוד הגדול שהיה. לכן אמר, הבה נתחכמה לו, אמר פרעה רשע, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אני אעשה נס בתוך נס, פלא בתוך פלא. עכשיו כמה דברים נאמר בשביל שצריך לדעת לגבי הלכות ששביעי של פסח ושבת. ההצעה שלנו שבשבת לא לאכול לחם, לא להוציא פיתות, לא להכניס כלום. למה? אבל מי שבאמת מותר ביום שבת להוציא דברים שאדם לא אוכל, שזה, או נגיד שזה לא קשר לפסח או לא מהדרין, אפשר לאכול, אבל לערב את הכלים, כשיש לך כלים של פסח בבית, ואתה מוציא חמץ איתם, אתה מלכלך את הכלים, אתה צריך לשטוף אותם, ואתה תלכלך את המפות ואת כל הכלים, צריך לכן, אתה... אנחנו מצידנו שפסח ימשיך כל השנה. זה כיף, החג הזה הוא חג טוב. מזג אוויר נוח. והכל בסדר, לא חסר כלום. לא עובדים. מי רוצה היום לעבוד? אחד לא רוצה לעבוד. הבנקים סגורים, לא משקעים לנו את הראש, נכון? והכל רגוע, כמה תקונתו. יש קצת לחץ בכבישים, גם זה מתרגלים. אחרי כמה ימים, הנה היום כבר הלחץ ירד בכבישים. אחרי שלושה ימים של חול המועד, נרגעו אנשים. אז למה? בואו נמשיך את הפסח, נאכל עדיין מצה, עד מוצאי שבת. עכשיו, אם כבר נדבר מוצאי שבת, אני אזכיר לכם דבר אחד שתדעו, שהיום כמעט כל המאפיות, ללא יוצא מן הכלל, גדולות או קטנות, מה הם עושים? הם עשו בציקים ללחם, בציקים לבגטים, בציקים ללחמניות, עשו אותם מלפני פסח, שומרים אותם במקפיא. עכשיו מה הם עושים? היום או הלילה הם הולכים פותחים את המקפיא ומוציאים אותם החוצה, מפשירים אותם, זה יומיים צריך להיות מופשר, ואז במוצאי השבת תכף הם מכניסים את זה לתנור, ואחרי 20 דקות חצי שעה, ויש כאלה מהדרין יותר, שולחים את הערבי שיעבוד כבר בשבת, ידליק את התנורים, ותדעו זה קיים כמעט בכל המקומות, ואפילו בפיצות זה מצוי. אנחנו יודעים על עובדות די קשות. לכן עצתי היא, עצתי מספיק די למבין, עצתי היא שבמלאים אין יצר הרע, אתה חושב? מי אין לו יצר הרע? עצתי היא מוצאי שבת לא לגרוע בחמץ, לא ללכת לחנויות חמץ. בכלל, שום כל דבר של חמץ. נחכה ליום ראשון בבוקר. הוא צריך מוצאי שבת לגרוע בזה. יאכל אדם עדיין מצות, יאכל זבעה מצות, ברכתם עדיין מוצאי שבת המוציא. ביום ראשון משתנה ברכתם של המצות הדקות לברכת בורא מידי מזונות. הסעודה רביעית עדיין אפשר לעשות במצה, מוצאי שבת, לאכול כזית ולאכול מצה. אז זה אדם יזהר מאוד, כי זה דבר מאוד מאוד פרוץ. יש כאלה, אני יודע עליהם, שאפילו בשביל של פסח מהבוקר כבר פותחים, והוא אומר, זה לא ידעתי, וזה הערבים עשו, וזה כל שנה חוזר על עצמו. כל שנה. מגדניות, אני יודע, פיצות, מאפיות, הכל. זה צררה נורא והיום. עכשיו, לגבי מה עושים מחר והלילה. הלילה כבר אפשר לעשות עירובי תבשילים, וצריכים לעשות עירובי תבשילים. וגם מי שמבשל הכל, ומקפיא, או אני יודע מה, צריך לעשות עירובי תבשילים בגלל הדלקת נרות. כי בעירוב תבשילים, מה אני עושה בעירוב תבשילים? אני מתחיל לבשל הלילה או מחר כבר לשבת. אז על חשבון מה שבישלתי, מותר לי להמשיך לבשל גם ביום טוב. כי בדרך כלל אין יום טוב מכן לשבת. אבל כיוון שהתחלתי לבשל, על חשבון זה אני יכול להמשיך. לכן אני אקח אדם כבר מצא בביצה קשה. למה צריך ביצה קשה? כי זה דבר שלא מתקלקל. כי אם יחזיק אצלו איזה דבר שמתקלקל, או איזה תפשיל, או דג, זה יכול להתקלקל. לא כולם שומרים את זה במקפיא או במקרר, במקום, בטמפרטורה מתאימה. ביצה קשה זה דבר שהוא מתקיים. יקח את זה, ומחר מהבוקר טוב לעשות את זה. יברך, ברוך אתה, השם אלוקים מלך העולם שקדשנו אותה מצוונו על מצוות עירוב. ואיפה קדשנו? זה חכמים תקנו. אבל זה אחד משם המצוות דרבנן. כמו הלל, זה דרבנן, נטילת ידיים, דרבנן. אבל כתוב בתורה, ועשית ככל אשר יורוך. אז אנחנו מברכים על מצוות עירוב. והוא אומר אחר כך, בעדן עירובה ישרה לנה, לאפויה ולבשולה ולדלוקי שרגה, מעבד כל צורחנה, לנו כל בני ביתנו. זאת אומרת, מותר לי על ידי העירוב הזה לאפות, לבשל, להדליק נרות, לעשות כל מה שצריך. עכשיו לא לשכוח להכין נער דולק של 48 שעות, אבל אלה של 24 שעות וגם 36 זה אולי 18 שעות דולק בקושי. אבל כל דבר זה חצי הינם הולך פה היום. אז תיזהרו. כן, ישיר נער כשידליק נרות בליל שבת, בערב שבת. עכשיו, התפילה בשביל של פסח, התפילה נטו של חג, ולא מזכירים שבת. תפילות של שבת, נטו שבת, לא מערבבים אחד בשני. ואין הבדלה. למה? אתה הולך מקדושה קלה לקדושה חמורה. וההכנות לשבת זה כמו כל יום שישי. אבל אסור להדליק אש חדשה, אלא להעביר מאש לאש. כן, אסור להדליק חשמל. יכול האדם כן, למשל אם הוא רוצה לכוון את השעון וכדומה, להגיד מחר או הלילה, שמתי שאני רוצה להזיז את הזיזים של השעון, אני אעשה אותם. אבל לא בשעה שהאור דולק או שכווה, אלא כשכווה. למה? שלא חס ושלום יגרום הדלקה ביד. ואז יכול, בשבת עצמו לא יעשה את זה, אבל ביום חג מותר לו לעשות, לגרום שידלק יותר זמן, או שיכבה יותר, פחות זמן, כדי לשנות, לכוון את השעונים, איך שהוא רוצה. ושל פסח הוא רוצה להיות ער בלילה וללמוד, ולשבת זה מפריע לו האור. אז הוא אחרי זה, ביום ושל פסח, מסדר את השעון כמו שצריך להיות בשבת, מכונן אותו. עכשיו, כל זה אדם יכין את עצמו מראש, פלטה, גם כן רוצה פלטה בשבת, יחבר אותה לשקע כבר מערב החג. ואת השעון יכול לעשות, זה לא ידלוק עדיין. אז יש שטקר, שעון שטקר יש, ברוך השם, היום השוק מוצף בזה, וזה מחזיק אולי חודש, חודשיים, תחליף כל חודשיים, שלושיים, גם הכל בפלסטיק. הבנת? אז זה תעשה כך. עכשיו העירוב הזה אתה עושה אותו. בערב החג, מי יש כאלה מבשלים כבר בערב החג, גם לשבת, גם לזה, אשריהם ישראל. אבל יש כאלה, אבל אני צריך אחר כך לחמם, אני שומר את זה במקרר וכדומה. אז תכין, הכל תערוך, הכל בתבונה, בדעת, בחוכמה. בחג לא להדליק, להדליק כן, להעביר מאש לאש כן, אבל לא לחבות. אותו דבר במתקני הגז היום, הקיריים של הגז החדשים שיש היום, המשוכללים האלה, שיתם הרבה בעיות. יש כאלה שיש להם הצתה, יש כאלה הצתה אלקטרונית, יש כאלה שיש להם בטריות, יש כל מיני. לכן יזהר האדם בלהפעיל את הגז שלא יעשה איזה הבערה ביום טוב, כי הבערה ביום טוב אסורה. גם כיבוי ביום טוב אסור, גרם כיבוי מותק. אבל להבעיר אסור. לכן יזהרו לעשות את הכל כמו שצריך. מי שהכין מראש את התבשילים, הכל בסדר, אז הוא יש לו לב יותר שקט וראש רגוע. אחרי זה גומר את כל הסדר הזה. בצביעי של פסח, אז אני מזכיר עוד הפעם, התפילות הן כרגיל של חג רגיל. סעודה שלישית אין בצביעי של פסח. זאת אומרת, מספיק לעשות סעודה בבוקר, אחר כך בערב שבת, כמו כל ערב שבת. אומרים תפילת מנחה של חג, אחר כך קבלת שבת מלא, בליבה ממדליקין, ותפילה של ערבית של ליל שבת, אם ביחולו ואתה קידשת, כל רגיל כמו כל שנה ושנה, כמו כל שבת ושבת. אחר כך עד מוצאי שבת, כך יהיה הסדר, בעזרת השם, השם יגזור, כן. שניים מקרא ואחד תרגום, שאלה יפה. אז ביום טוב לא קוראים, כי אין יום טוב מכין לשבת, אתה יכול לקרוא בליל שבת, זאת אומרת אחרי הקידוש של ליל שבת, או אחרי תפילת ערבית של ליל שבת, שעדיין יש זמן, ואתה יכול לקרוא גם יום שבת בבוקר. אתה תעשה כך והכל יהיה בסדר, כן. סדיה?
בידוי מעשרות.
מה?
בידוי מעשרות.
בידוי מעשרות, יפה. מחר, כל מי שיש לו מעשרות בבית במטבע של מעשר שני, צריך לחלל, לגמור את כל המעשרות לחלק. וגם צדקה, מי שיש לו צדקה שנדר, כדאי לפרוע את הצדקה לפני כן. ולמה? כיוון שאנחנו באחרון של חג, לפני האחרון של חג צריך להוציא את כל, בערתי הקודש מן הבית. אז כל המעשרות נתן אותם. מה שיש ללוי לא נתן ללוי, מה שיש לעני לעני. מעשר שני נשאר המטבע אצלנו בבית, מחלל אותו על שתי כפות סוכר, ואומר זה תחת זה, זה תמורת זה, זה אצל חולין, המטבע יהיה לחול, והסוכר ייכנס במקומו, שופך אותו, אבל ישפוך אותו במקום של ביזיון, תוך סקית והשפע, ככה. ואחר כך ביום שביעי של פסח בצהריים, נוהגים לומר את הקטע שבפרשת כי תבוא. כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה שביעית שנת המעשר, נתת ללוי ואמרתי, ויערתי לקודש מן הבית, ואכלתי בעוני ממנו וכולי, הקדוש ברוך הוא, כאשר יברכך השם אלוהיך. אין שום בעיה, אתה תחלל את המטבע, המטבע יוצא לחולין. כן.
ברשותך,
זו
שאלה משבוע שעבר.
משבוע שעבר, טוב שלא היה משנה שעברה.
אני הרבה לא הפרעתי לך, אבל צריך...
כן, כן.
עודו אמר, קודם קדש,
כן.
כפס, אחד,
כן.
שמגיע הלחמה על ידי, נעשה את הלחמה על ידי. יש לי שאלה.
שמגיע מה? כן, נו, נו. בוא נשמע את השאלה.
מתי למעשה צריך להגיד את הלחמה? מה? אתה מזמין את האורח שלך, אתה כותב בהזמנה שלך, בבקשה תבוא רק אחרי מנת דגים.
אבל פעם היו...
זה מה שעושה?
לא, אין לך מעניין, היו אומרים את זה מוקדם, שעדיין יש אנשים שהולכים ברחוב.
אתה כבודו אמר.
מה אמרתי שמה?
תסדר כמו שאמרת.
אז תסדר כמו שאתה אמרת, לא כמו שאני אמרתי. אז אין לך מעניין, הוא אומר אין לך מעניין, כאשר אנשים עוד מחפשים איזה מקום להתארח. היו אומרים את זה מוקדם, כי היו מתחילים אגדה של...
הוא מגיע בהלך, מה הוא...
אגדה, אלו, אגדה של פסח היו עושים אותה מוקדם, לא כמו שאנחנו עושים את זה באמצע הלילה. בסדר? עכשיו הבנתי שתומו קשי לא נמצא הערב, יש מישהו מחליף? בסדר. אז תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. וחיים טובים ושרים, ושבת שלום גם. ברוכים תהיו.